שלום וברכה לכולם ושבוע טוב. אנחנו משלימים היום בעזרת השם את ענייני אגדות הגשמים שבהם דיברנו בימים האחרונים, וכפי שראינו חז"ל ממשילים את ירידת הגשמים לעניינים הנשגבים ביותר שאותם אפשר לתאר, מתן תורה, תחיית המתים, מיד בסוגיה שלנו גם קיבוץ גלויות ובריאת העולם, וכפי שהיה בשני הדפים הקודמים, הדיון בגדולתם של הגשמים מתפתח כדרכו של תלמוד, כדרכה של אגדה, גם לנושאים וגם לעניינים נוספים. אנחנו מגמרא בדף ח' עמוד ב', בנקודותיים לקראת סוף העמוד, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, שנאמר, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, ואין אפיקים אלא מטר, שנאמר, ויראו אפיקי ים. אז האפיקים בנגב הם כמובן הנהרות, הנחלים שזורמים בבת אחת בזמן ירידת הגשמים, והגמרא כאן ממש רואה את אותם אפיקים בנגב כביטוי לגשם שיורד, וכמובן הגאולה בשיר המעלות שכל כך שגור על לשוננו, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, גם הוא נמשל אל המטר. ואמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים, שאפילו גייסות פוסקות בו, שנאמר, תלמי הרבה נחת גדודיה, ברגע שהתלמים רובים גשם, ברגע שהתלמים מלאים, אז גם הגדודים נחים ממלחמתם, והגייסות פוסקות בו. כמובן אפשר להסביר את זה באופן פרקטי, יש ביטוי צבאי, כשיורד גשם עליי, הוא יורד גם על האויב, כשיורד גשם הוא יורד על כולם, אבל ברור שהמשמעות היא משמעות רעיונית, רוחנית, ששפע גשמים, שפע פרנסה, ממילא גם מביא שלום לעולם, ממילא גם מונע מלחמות, ואפילו הגייסות פוסקים בימים שבהם יורדים גשמים. ושוב, כפי שראינו, הגמרא תמיד נשאל, מעבר לחשיבות הגדולה של הגשמים, אז באמת למה מגיעה עצירת גשמים? מדוע נעצרים הגשמים? מהם האבונות שבעתיים נעצר הגשם? ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי יוחנן, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים, ואין נותנים. אם אתה לא רוצה לתת צדקה, אל תיתן. אבל להבטיח ולא לקיים, גבאי הצדקה חושבים שיהיה להם פה איזשהו סיכוי, העניים נושאים עיניהם אל הדבר הזה, ואדם שמבטיח ולא מקיים, לא מסוגל אפילו לעמוד בדיבורו, זהו האבון שמביא לעצירת גשמים, שנאמר, והדימוי הזה ממש מפורש במשלי, נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. כולנו מכירים את הדבר הזה, כאשר פתאום יש רוח חזקה, קור גדול, אבל לא יורדת אפילו טיפה אחת, כך אותו איש שמתהלל במתת שקר, שנראה כאילו מבטיח, אבל לא עומד בדיבור. ומעניין לעניין, ואמר רבי יוחנן, מה ידכתיב דפתת עמודה לפנמלה, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אז כך מצווה התורה על ענייני המעשרות, בפרשת ראה כמובן, עשר תעשר את כל תבוע צריך היוצא השדה שנה שנה, ורבי יוחנן קורא, עשר בשביל שתתעשר, מי שמעשר זוכה לברכת השם, וזוכה לאושר גדול. הגמרא, השורה הזאת בגמרא, ובעיקר עריכות הדברים בתוספות כאן, קשורה לאחת ההלכות המעניינות והמרתקות, ההלכה של מעשר כספים. האם מעשר כספים הוא חיוב גמור, האם זו רק הנהגה טובה, ואם זה חיוב, האם זה חיוב מדאורייתא או מדרבנן, סוגיית מעשר כספים, סוגיה מאוד מאוד גדולה ורחבה, רבים מקפידים עליה בהידוריו, רבים מסתמכים על כל מיני הקלות, שלא בדיוק חייבים לתת עשירית מכל ההכנסות, כאמור סוגיה עצומה וגדולה, שהמקור המרכזי שלה הוא התוספות כאן שלפנינו בדפתת עמוד א', וצרפתי אליכם שיעור של רבו שרווייס, שמסכם כדרכו בהיקף רחב, בעמקות גדולה, את העניין הזה של מעשר כספים. על הדרשה הזאת, עשר בשביל שתתעשר, מספר את הגמרא, אשכחי רבי יוחנן, לינוקא דריש לקיש. ריש לקיש כזכור התחתן עם אחותו של רבי יוחנן, קרה מה שקרה, וריש לקיש בסוף הלך לעולמו עד לפני רבי יוחנן, והנה רבי יוחנן פוגש את בנו. אמר לי, אימא לי פסוקך. כך תמיד, כשפוגשים ילד, פסוק לי פסוקך, שואל את הילד, אז מה הוא לומד עכשיו? אמר לי, עשר תעשר. הילד בדיוק למד פרשת ראה. ואם כן, שואל רבי יוחנן ומקשל, ושואל הילד את רבי יוחנן, נו אז תסביר לי, אמר לי, מהי עשר תעשר? כלומר, מה פשר הביטוי הזה עשר תעשר? אמר לי, משיב לו רבי יוחנן, כמו הדרשה הקודמת, עשר בשביל שתתעשר. אמר לי, מנהלך, כלומר, שואל את הילד את רבי יוחנן, מי אמר לך? מי אמר לך, באמת כל מי שיקפיד על מעשר, אכן נזכה לאושר גדול? משיב לו רבי יוחנן, תשובה מאוד נחרצת, ואומר, אמר לי, זיל נסה, לך תבדוק, לך תנסה. ותראה שכל מי שמעשר באמת זוכה לאושר. תמה הילד על תשובתו של הרב, על תשובתו של רבי יוחנן, ושואל, אמר לי, ומשאר אלה נשוי אל הקדוש ברוך הוא, והכתיב, לא תנסו את השם. כאמור, הילד לומד חומש, הוא כבר הגיע לפרשת ראה, ולכן הוא זוכר מה שכתוב בדברים פרק ו', לא תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. אמר להם, ישיב לו רבי יוחנן ואומר, אחי אמר רבי הושעיה, אכן, נסו לנסות את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך מחויבות מוחלטת, ולא עושים לו ניסיונות אם ינהג איתנו כך, או אם ינהג איתנו אחרת, ואף על פי כן, אחי אמר רבי הושעיה, חוץ מזו, רק בנושא הזה של הסר בשביל שתתאשר, מותר ממש לנסות את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויתרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, זו כמובן נבואתו המפורסמת של מלאכי, כמעט כמעט סיום דברי הנביאים, הפרק האחרון במלאכי, הנבואה שאנחנו קוראים בשבת הגדול כמובן, ואם כן, הנביא מלאכי אומר בפירוש, ובחנוני נא בזאת, אם באמת תביאו את כל המעשר לבית האוצר, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, נפרשים כאן באמת מתלבטים, אז באמת אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא, אם לא שמענו אף בן אדם שהקפיד על מעשר כספים, והקפיד על כל המעשרות, והקפיד לתת צדקה, ובכל זאת לא הצליח מבחינה כלכלית, אז כמובן כמו תמיד כאשר עוסקים בחשבונותיו של מקום, התשובה אף פעם לא תהיה מוחלטת וחד משמעית ומקיפה את כל המקרים, ואף על פי כן בנושא הזה יש הבטחה גמורה, מי שנותן צדקה ומי שמקפיד על המעשרות, אזי יזכה לאותה ברכה ויזכה לאותה שפע, לאותו שפע, ואפילו מותר לבחון את בורא עולם. ונפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי, שאלת הגמרא מהי עד בלידי, אמר רבי בר חמא אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז בטוי הזה, מותר גם בשבת, צריך עוד פעם במסכת תענית, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, שבורת ידוע או לא עבורת, אלא קושייה ידועה של הבעל שם טוב, שאמר שהמילה די היא מילה שאין בה צורך לשפתיים. גם האות ד' וגם האות י' זה אותיות שלא מחייבות להניע את השפתיים, ואם כן, מה זאת אומרת עד שיבלו שפתותיכם מלומר די? הרי אפשר לומר די, 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 בלי שהשפתיים בלות, וזו כנראה הכוונה. עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, מבקש לבטא איזשהו שפע אינסופי, שפע שאין לו עצירה בכלל, וזו הברכה שהקדוש ברוך הוא מבטיח למי שמצליח להתגבר על חמדת הממון, על תאוות הממון. כנראה שההבטחות הגדולות כאן לאותו שפע ולהיתר לנסות את הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה קשור לקושי הגדול של אדם להיפרד מכסף ששייך לו, להיפרד מממון ששייך לו, ומי שמצליח באמת לתת בעין יפה, אזי יזכה לאותו שפע שכמו שאמרנו הוא שפע כמעט אינסופי. אבל אותו ילד לא מוותר, ואמר להם, ישיב לרבי יוחנן, יהוה, מתי, התם, להי פסוקה, לא הווה, צריך נלך, או לא הושעיה רבך. תגובה קצת חריפה של הילד, ואומר הילד, יש פסוק בנביאים שאומר בפירוש ובחנוני נא בזאת, אז אם הייתי זוכה ללמוד גם נביא, ולא רק תורה, בוודאי הייתי מגיע גם לעניין הזה. כאמור, הילד שולט היטב בחומש דברים, עד לנבואת מלאכי הוא לא הגיע, והוא אומר, אם יש פסוק כזה במלאכי, אז זה לא חידוש של רבי יוחנן, ואפילו לא של רבי הושעיה, זה פסוק מפורש מדברי הנביאים. ושוב רואים שהילד אכן שלט היטב בתורה, ותו אשכחי רבי יוחנן עלינו כדי רשתקיש תהייתי ואמר, הפעם הוא כבר הגיע ללמוד ספר משלי, ולמד את הפסוק במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. יתיב רבי יוחנן וקמיתמה, אמר מאי קמידי דכתיבה בכתובי דלא רמיזה באורייתא, האם יכול להיות שאין בתורה בית אב לתובנה הזאת של שלמה המלך במשלי, התובנה שאומרת שאדם עושה שגיאות ועושה טעויות, אבל הכל הוא השם, הוא השם, הכל מלמעלה, על השם יזעף ליבו, הרי אתה, קח אחריות על מעשיך, לא, על השם יזעף ליבו. טוב, אנחנו תמהים על תמיהתו של רבי יוחנן, כל דבר צריך להיות כתוב בתורה, לא, אין מקום לחדש משהו במשלי, אבל רשי אומר, כן, אכן כך, רשי אומר שהתורה היא בוודאי היסוד לנביאים ולכתובים, כך לשון רשי כאן לפנינו, ואם כן, אומר רבי יוחנן, חייב להיות גם סמך בתורה למעין תופעה כזאת, כאשר אדם בעצם מעשיו הם אלה שהביאו אותו לתוצאה שאליה הגיע, אבל הוא על השם יזעף ליבו, הוא נושא עיניים לשמיים ואומר, הכל הגיע עליי מלמעלה. ואם כן, תמה רבי יוחנן, האם יכול להיות שזה לא רמיזה באורייתא? אמר להם, הקשיב לו אותו ילד פיתח, בנו של ריש לקיש, אטוהה מלא רמיזה, האם זה לא פסוק מפורש בתורה, וכפי שראינו הילד שולט היטב בחומש, והכתיב, נגיע בעזרת השם, פרשת השבוע, ויצא ליבם, זה לא פרשת השבוע הזאת, אלא זו שאחריה, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו, כך מגיבים אחי יוסף, כאשר הם מוצאים את הכסף באמתחותיהם, ומה הם שואלים? מה זאת עשה אלוהים לנו? ואם עשה לכם את כל הדבר הזה, הרי אתם במו ידכם הבאתם עליכם את כל אותה פורענות, כאשר נהגתם עם יוסף כפי שנהגתם, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, ופתאום, מה זאת עושה אלוהים לנו? אנחנו לגמרי בסדר, וגילו מין הכל מאת השם. ואם כן, הדגשנו כמה פעמים מתחילת המסכת את העובדה שכל המשמעות וכל הרעיון של מסכת הענית, זו אחריות האדם למעשיו, דברים אינם קורים במקרה. לכאורה אפשר להקצין את התפיסה הזאת ולהגיד, ודאי, שום דבר לא במקרה, הכל עשה אלוהים לנו. לא, 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 אבל זה לא מספיק. לא מספיק רק להשליך הכל עליו. הרעיון הוא שאדם ייקח אחריות למעשיו ויבין, בוודאי שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מגיע כתגובה וכתוצאה ממה שעושים בני האדם. ולכן, מין גישה כזאת שמשליכה הכל כלפי מעלה ואומרת, מה זאת עשה אלוהים לנו? זו איוולת אדם שתסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הנושא הזה יש ללמוד אותו, אני חושב, בהרחבה, ובעיקר בפרשיות האלה שאנחנו עוסקים בהן, פרשיות יוסף ואחיו, יעקב ובניו, ואני חושב שזה לא מקרה שהגמרא מצטטת כאן דווקא את הפסוק הזה מאחי יוסף, שכן אני חושב, אבל זה נושא ממש לפני שנה בשבתות האלה, יצאתי לתת על זה שיעור, אני לא אחזור על הכל עכשיו, אבל אני חושב שכשלומדים פרשות, את הפרשות האלה של יוסף ואחיו, יעקב ובניו, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד נוכח. מצד אחד, אנחנו רואים בפסוקים, וגם חז"ל מדגישים את זה, גם על יעקב וגם על יוסף, ששם שמיים שגור על פיהם. הם כל הזמן אומרים שהכל מאת השם, למשל, אפילו השבת, נקרא בפרשת וישב, על זה שיוסף בא ואומר לשר המשקים ושר האופים, שהכל מאת השם, לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, כלומר, הכל מאת השם, אבל לא מתוך בריחה מאחריות, אלא אדרבה, מתוך זה שאדם לוקח אחריות על מעשיו, ומבין שהכל מגיע מאת השם. אני חושב שזה עומק העניין של שם שמיים ששגור על פיהם של יעקב ושל יוסף, והאחים מוצגים כאן באופן אחר, כאלה שקצת בורחים מן האחריות ואומרים, מה זאת עשה אלוהים לנו? רק אציין ממש כמקור אחד, מי שרוצה לעיין בחלק ג' של מורה נבוכים בפרק י' ב', הרמב״ם מעריך בעניין הזה, הוא מצטט את הפסוק במשלי, על איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, והרמב״ם שם מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, על העובדה שרוב מה שקורה לאדם הוא פשוט תוצאה של מעשה, אפילו ברמה הכי פרקטית, ברמה הכי גשמית, אדם שאוכל יותר מדי אז הוא משמין, ואז הוא אומר, אוי מה קרה לי, מה זאת אומרת מה קרה לך, קח אחריות על מה שאתה עושה, וממילא אתה תצליח להגיע לתוצאות יותר טובות, וכמו שאמרת, אני חושב שהנושא הזה בהחלט קשור לתפיסה הכללית של מסכת הענית ולאחריות האדם כלפי מעשיו. אז עד כאן באגדתא הזאת, מסיימת הגמרא ואומרת, אחרי שוב שרבי יוחנן, יש לו שני שלבים של דו-שיח עם בנו של ריש לקיש, מבין שאכן יש כאן ילד פיקח, דל עיני וחזה בי, רצה ממש להתבונן בו היטב, עתיה אימי, כזכור אימי היא אחותו של רבי יוחנן, אשתו של ריש לקיש, ליתר דיוק כאן אלמנתו של ריש לקיש, והפיקטי, ממש לקחה את הילד שלא ישם רבי יוחנן, אמר לה, איתה מקמי, דלו לי עבד לך כדי עבד להפוך, וכאמור, פרשיית הקשר המיוחד בין רבי יוחנן לריש לקיש, קצת לא נגמרה בטוב עם פטירתו של ריש לקיש. אנחנו חוזרים אל הגשם, ואמר רבי יוחנן, מטר בשביל יחיד, פרנסה בשביל רבים. מטר בשביל יחיד יכתיב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים וכו', לתת מטר ארצך, לשון רבים, לשון יחיד, סליחה. פרנסה בשביל רבים, לכתיב, הנני ממטיר לכם לחם. גם על הנקודה הזאת דיברנו כבר בתחילת המסכת, על היחס שבין היחיד והציבור, וכאן מאירה הגמרא באלף איזשהו פן אחר, שלפחות לגבי הגשם, לא לגבי פרנסה באופן כללי, אבל לפחות לגבי הגשם, יש גם איזשהו מימד אינדיבידואלי, יש גם איזשהו מימד אישי, וכמו שאמרתי, זה שונה קצת מן הרעיון הכללי, שדיברנו עליו בסיום של ראש השנה, על העובדה שתעניות במהותן הן עניין ציבורי, ודווקא כאן אומרת הגמרא שלפחות לגבי הגשם יש גם איזשהו פן פרטי, כאשר אדם רוצה באופן פרטי וזקוק לגשם, אם הוא במעלה הנכונה, אם הוא במדרגה הנכונה, אזי הוא יזכה לאותו גשם, פרנסה זה כבר משהו ציבורי. שואלת הגמרא, אמיתי ורבי יוסף ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלוהן, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלוהן, באר וענן ומן, באר בזכותה של מרים כידוע, עמוד ענן בזכות אהרון, ומן בזכות משה. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר ותה מותשה מרים, וכתיב בתרי"ת פרשת חוקת ולא היה מים לידה, וחזרה בזכות שניהם. כלומר, לא היה מים, אבל משה את אותו סלע, כמו שרש"י על החומש מתאר, שאותה בארה של מרים הלכה וישבה בין הסלעים, אבל משה חוזר ומוציא מים מן הסלע. מת אהרון, נסתלקון הנקבות, שנאמר, וישמע הכנעני מלך ערד, וישנם הכנעני מלך ערד יושב הנגב, וקבע ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי, זו מלחמה שמתחילה לא טוב, אחר כך כמובן עם ישראל מנצח במלחמה, אבל שואלת הגמרא, מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו רשות להילחם בישראל. והיינו דכתיב, הפסוק נאמר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר רבי אבאו, אל תקריא ויראו, אלא ויראו. כלומר, נסתלקו ענני כבוד, והעם נשאר נראה לעין כל, נצפה לעין כל, חשוף לחלוטין בלי ענני כבוד, ובגלל זה באו הכנענים ונלחמו, כדי דרש ריש לקיש, וראינו את זה גם בראש השנה, אם אתם זוכרים, דאמר ריש לקיש, כי משמע בארבע לשונות, היא דילמה אלא ודהה. ובהקשר שלנו זה דהה, כלומר, וישמע, ויראו כל העדה, שהרי גבה אהרון, ויראו כל העדה, סליחה, הם נראו שהרי גבה אהרון, ונסתלקו על עני כבוד, אבל חזרו שניהם בזכות משה, כלומר, היות שמשה עדיין קיים, ממילא חזרו על עני הכבוד, כמו שחזרה גם הבאר. מת משה, נסתלקו כולם, שנאמר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, כך נאמר בנבואת זכריה בפרק י' א', ואכחיד, צריך לומר ליתר דיוק, את שלושת הרועים בירח אחד, ושואלת הגמרא איך זה יכול להיות, וכי בירח אחד מתו, והלא מרים מתה בניסן, ואהרון באב ומשה באדר. זה שאהרון מת באב זה כמובן מפורש, אבל גם מיתתה של מרים, כמו שרש"י כאן מזכיר לנו, נאמר שם בפירוש בפרשת חוקת, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון וישב העם בקדש, ועד שם עוד שם מרים, ואם כן מרים מתה בחודש ניסן, אגב שימו לב לסיפה של דברי רש"י כאן, מדבור מתחיל מתה בניסן, רש"י אומר בפרשת פרה אדומה, כלומר כוונת רש"י בפרשת חוקת, פרשת חוקת הוא מכנה אותה פרשת פרה אדומה, וזו נקודה שמאוד מחוברת לנושא, כפי שכבר העירו כמה פעמים, שבעצם על כל מה שקרה בשנות המדבר אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים מה היה בשנה הראשונה, מה קרה בשנה השנייה, ופתאום בפרשת חוקת במדבר פרק כ' אנחנו קופצים לשנה ה-40, הדבר היחיד שהיה באמצע זו פרשת פרה אדומה, דהיינו פרשה שמדברת על העיסוק במוות ובהשלכות של המוות, ממילא בפרשת חוקת אנחנו קוראים גם על מיתתה של מרים. ואם כן, מרים מתה בניסן, אהרון מת באב, גם זה מפורש בפסוקים בסוף ספר במדבר, משה מת באדר כך על פי המסורת, ואם כן שלושת הרועים, משה, אהרון ומרים, לא הלכו לעולמם בירח אחד, אלא מה המשמעות של בירח אחד? מלמד שכאשר מת משה, אז נתבטלו שלוש מתנות טובות שניתנו על ידן, ונסתלקו כולן בירח אחד. סוף כל סוף מה למדנו מזה? על מה? אשכחן פרנסה בשביל יחיד, שהמן ירד בזכותו של משה, המן ירד בזכות יחיד, אבל אמרת שאין פרנסה בשביל יחיד, אלא רק גשמים יכולים להיות בשביל היחיד. עונה הגמרא את התשובה המתבקשת, שאני משה, כיוון דלרבים הוא בא כרבים דמי. משה לא הוריד את המן עבור עצמו, זה לא היה עניין פרטי שלו, אלא משה הוריד את המן עבור כלל ישראל, שאני משה, כיוון דלרבים הוא בא כרבים דמי. היות שהזכרנו את הפסוק הזה בזכריה, על ואחיד את שלושת הרועים, מספרת הגמרא סיפור מעניין לעניין, אבל בכלל לא קשור אל הנושא שלנו, של ירידת הגשמים, אבל מצד שני סיפור שקצת מבינים ומכירים אותו מהווי החיים ומהווי בית המדרש. מספרת הגמרא רבונה בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסטניה, הוו שכיחי קמי דרבה. אלה שלושת תלמידיו הגדולים של רבה, שימשו אותו, היו בכל השיעורים שלו, ושתו בצמא את דברי תורתו. קינח נפשי דרבה, אין מה לעשות, אף אחד לא חי לעולם, ורבה נסתלק, ממילא נשארו תלמידיו יתומים, ובדלית ברירה, עטו לקמי דרב פאפה, עברו ללמוד בבית מדרשו של רב פאפה, ואז קורה משהו שכמו שאמרתי, קצת מכירים, מהווי החיים ומהווי בית המדרש, כל אימת דהבה אמר לי ושמעת, ולא הווה מסתברא להו, הווה מרם זה יעדה די. כלומר, היו עושים מן איזה סימן. ומי שיושב לפני תלמידים, יכול לפעמים לראות את הסימן של, הוא בעצמו לא הבין מה הוא אמר, או איזה סברה עקומה, או איזה סברה לא נכונה. כל מי שקצת מלמד, יודע ומבין מהי התחושה, כאשר אתה מזהה בפרצופים של התלמידים את אותו עניין. ואם כן, תלמידיו של רבה, מתגעגעים לרבה, לא תמיד מוצאים נחת בסברות ובשיעורים של רב פאפה, וחלש דעתי, זה באמת לא נעים כאשר דבר כזה קורה. ורב פאפה מצטער ולא יודע מה לעשות עם שלושת התלמידים שהגיעו מבית מדרשו של רבה, ובחלומו בלילה קריאו בחלמי ואחיד את שלושת הרועים, אוי ואבוי, כלומר הם באמת מצערים אותך, נוהגים כלפיך שלא בכבוד, ועונשם עלוי להיות חמור ביותר למחר, כי אב ומפטר ומיני, בסוף השיעור אמר להו, לייזלו רבנן בשלמה. וכאן יש מחלוקת קיצונית בין המפרשים, אז מה סוף הסיפור? יש כאלה שאומרים, הוא אמר, חכו חכו, לזו רבנן בשלמה, הכוונה, אתם הולכים אחרי הרב שלכם. דהיינו סיום קצת פסימית, שהוא אומר להם, תקשיבו, סופכם קרוב, יש כאלה שרוצים ללמוד את זה באופן קצת יותר חיובי, וזה ברגע שהוא הבין שעונשם עלול חלילה להיות כל כך חמור על היחס שלהם כלפיו, אז הוא אומר, חברים, הבנו, בואו ניפרד כידידים, כנראה בית המדרש הזה פחות מתאים לכם, כנראה כאן אתם פחות מוצאים נחת, ותמצאו מקום אחר שבו תוכלו להמשיך את תלמודכם. ושוב, קשר שבין רב לתלמיד, הוא קשר מאוד הדוק, שאין כמותו, ולפעמים כאשר לאדם יש רב מובהק, אז הוא קצת מתקשה לפעמים למצוא נחת במקומות אחרים, והדבר מתאים לדרכו של עולם. ועוד מספר את הגמרא מעניין לעניין בהקשר הזה, רב שמעי בר אשי, אבשכיח כמד רב פאפה, ואב המקשה לטוב, וגם זה מוכר לנו מהווים את המדרש, אותו מקשן שיושב שורה ראשונה, ועל כל משפט יש לו קושייה, יום אחד, חזה דנפל על אפי, רואה רב שמעי את רב פאפה שנופל על פניו, ושם הידי אמר, רחמנא ליצלן, מכיסוף הדשימי, כלומר, חשה לי, חשה לי, הוא באמת בחור חריף מאוד, שואל שאלות טובות, ולפעמים אני ממש מרגיש מבויש מן הקושיות שלו. קיבל עלי שתיקותה ותולו אקשי לי, דווקא כאן רב פאפה לא הרגיש צורך להיפרד מרב שימי, כפו שהוא נפרד, לפחות לפי הפירוש האופטימי, כפי שהוא נפרד משלושת תלמידיו של רבה, אלא עד רבה, רב שימי קיבל על עצמו שלא להקשות קושיות, ודאי לא באמצע השיעור, ודאי לא בפומבי, כדי לא להגיע חלילה להלבנת פניו של הרב. נחזור לעניין הגשמים. אומרת הגמרא, ואף ריש לקיש סבר מטר בשביל יחיד, ואמר ריש לקיש מנין למטר בשביל יחיד, הכתיב, שאלו מהשם מטר בעת מלקוש, השם עושה חזיזים ומתרגשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. אם כן, סופו של הפסוק הזה בזכריה, שמדבר על אדם פרטי, יכול הכל, אולי הכוונה על כולם, תלמוד לומר, לאיש ותניה. אי לאיש יכול לכל שדותם. כלומר, גם כאשר הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בשביל יחיד, הכוונה לכל השדות שלו. לא, 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 תלמוד לומר שדה. אי שדה יכול לכל השדה, תלמוד לומר עשב, כי הדר רב דניאל ברקטינה, אבל יאי גינתה, כל יום אהב האזיל וסייר לה, היה הולך לעיין בנכסיו, אמר, המאישר הבא ימיה, והמאישר הלא בא ימיה, כלומר, יש ארוגה אחת שבדיוק עכשיו צריך להשקוט אותה, יש ארוגה אחת קצת רבויה ואותה לא צריך להשקוט, ובלילה מה היה קורה? ואת המיטרה, וכמשקי כל היכה, ומבא אלי מיה. תוכנית כבקשתך. לא זו בלבד שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם לאדם אחד, אלא מוריד גשם לאדם אחד באופן מאוד ספציפי, ודווקא על אותה ארוגה שאותו אדם זקוק לו, כבר הערתי מקודם, בעמוד א', על החידוש הגדול שיש בדבר הזה, על זה שדווקא כאן הגשמים לא נתפסים כעניין ציבורי, כפי שהם נתפסים בדרך כלל ברוב הסוגיות, אלא כמשהו מאוד מאוד פרטי, משהו מאוד מאוד אישי, שיכול להגיע ממש לרזולוציות מאוד מאוד ספציפיות על הערוגה הזאת כן ועל הערוגה הזאת לא. כמובן שאדם צריך להיות בעל מדרגה מיוחדת, כמו רב דניאל בר קטינה, כדי להגיע לעניין הזה. באותו פסוק בזכריה נאמר שהשם עושה חזיזים. מה השם עושה חזיזים? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, ולאמת שכל צדיק לצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו חזיז בפני עצמו, כלומר, שוב אותה תוכנית כבקשתך, וזה שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם לכל צדיק, ושוב הדגשנו שזה צריך כנראה להיות צדיק, כדי לזכות בגשמים בדיוק לפי הצרכים שלו. שואלת הגמרא, וכאן אנחנו עוברים לנושא אחר, הוא ידון גם כאן, ומיד נחזור אליו שוב גם בדף יהודה מודע א', שואלת הגמרא, מהי חזיזים? אז מה הם אותם חזיזים? אמר רב יהודה, פורחות. מה זה פורחות? אני ממשיך לקרוא את שורה אחת, אמר רב יוחנן, סימן למטר, פורחות. ומהי פורחות? אמר רב פאפה, איבה קלישה, תותי איבה סמיכת. כלומר, מה זה חזיזים? זה פורחות. ומה הן פורחות? פורחות הם ענני הגשם. הם עננים, ורב פאפה מתאר את צורת העננים, שזה עננים יחסית דקים, שנמצאים מתחת לעננים הרבה יותר עבים, אלה ענני גשם רציניים, ואם כן, הפורחות הללו הם החזיזים שמוזכרים בפסוק, וכאמור זה הסימן למטר, כאשר מבחינים באותם עננים מיוחדים, על זה אפשר להבין שהנה הנה הגשם מתקרב. ומכאן מגיעה הגמרא לנושא שאיך אפשר לעבור את מסכת הענית בלי לדבר עליו, בכל עולם הגשמים, וזה הייתי אומר ככותרת, תחזית מזג האוויר. כל מי שבאמת מתעניין במזג האוויר, בעיקר בחודשי החורף, כל הזמן מתעניין, אז מהי התחזית ומהי הצפי, וכידוע אין לך הרבה דברים יותר מתעתעים ולא מדויקים מאשר תחזית מזג האוויר, שהרבה פעמים משתנה, ואפילו היום בכל הכלים המשוכללים והמודרניים, עדיין לא תמיד מצליחים להגיע לרמה מלאה של דיוק, וזה בדיוק מה שיקרה כאן בגמרא. ואם כן, הפורחות הם אותם ענני גשם, ועכשיו עוברת הגמרא לניסיון יותר מדויק לחזות את מזג האוויר, לחזות את הגשמים. אמר רב יהודה, נהילה מקמי מיטרה, את המיטרה. כלומר, אם מתחיל איזשהו טפטוף קל, איזה גשם דק, זה סימן שאחריו יבוא גשם יותר רציני, וכן להפך. בתר מיטרה, כאשר אתה רואה שהגשם פוסק, ואז מתחיל אותו נהילה, אז מתחיל אותו גשם דק, זה סימן דווקא לעצירת הגשמים, ונותן דוגמה, מקמי מיטרה, את המיטרה, סימנך מהולטה, כלומר, כאשר מנפים את הקמח, אז בהתחלה יוצא הקמח הדק יותר, רק לאחר מכן הסודים האבים, דבטר מיטרה פסיק מיטרה וסימנך חריה דאיזי, צרכיהם של האיזים שגם הם יוצאים באופן הזה, שמתחילים באופן יותר אינטנסיבי ואחר כך הולכים ופוחתים. אבל כאמור הנושא כאן הוא האם אפשר באמת לחזות את מזג האוויר, האם אפשר באמת לצפות היכן ירד הגשם, ועל זה מספר את הגמרא את הסיפור הבא. ולאיקלה לבבל, וחז הפורחות מתבנן בשמיים והוא רואה את אותם עננים שמנבאים, הנה הנה תכף מתחיל גשם חזק. אמר להם הוא, פנו מנה, דאשת עתה מיטרה, כדאי להכניס הכל הביתה, תכף ירד גשם שוטף, ולסוף לא עתה מיטרה. אבל אין מה לעשות, החזית מזג האוויר לא תמיד מדויקת, והנה בסופו של דבר לא ירד גשם. אמר אולה, כי היכי דמשקרי בבלי, אחי משקרי מיטרי. כלומר, וזה הרבה פעמים אנחנו יודעים שבני ארץ ישראל קצת חשדו בבני בבל, והיא אמירת אמת, והנה אומר אולה, גם הגשם הבבלי הוא גשם אוחז פנים, הוא גשם משקר, היו כל הסימנים לזה שעתיד לרדת גשם, אבל בסוף לא ירד גשם. ומעניין לעניין, עוד סיפור על הגעתו של אולה לבבל, אולה איקלה לבבל, חזה מלא צנד את האמרי בזוזה, בבל כידוע עשירה בתמרים, הוא אומר, תמרים זה טעים וזה בריא וזה מזין, וזה זול, אפשר לקנות את זה בזיל הזול. אמר, מלא צנד את דובשה בזוזה, ובבלי לא עסקה באורייתא, איך זה שלא כולם פה למדנים? הרי לא צריך לעבוד. היום מדברים הרבה לצערנו על יוקר המחיה, הנה בבבל אפשר בזיל הזו לקנות תמרים, זה גם טעים, זה גם בריא, זה גם מזין, תשבו כל היום ותעסקו בתורה. בלילה ציירו, היות שאכל יותר מדי תמרים, אז בלילה חטף כאבי בטן רציניים ואמר, מלוצנה דסכינה בזוזה, ובבלי אסקי באורייתא, הפוך, המסכנים, מה שמקובל פה לאכול המאכל הלאומי זה התמרים הללו, שהם כמו סכינים בתוך המעיים, ובכל זאת, ולמרות הכל ואף על פיך הם מצליחים לעסוק בתורה, אז הנה כאן דווקא דיבר בשבחם של בני בבל, שלמרות התזונה הזאת, עדיין מצליחים לעסוק בתורה. היות שדיברנו על ניסיון לחזות את מזג האוויר, אז כמובן המטאורולוגיה המודרנית שלנו באמת מבוססת על כל מיני מדדים וכל מיני מכשירים שמנסים לראות אימתי ירדו גשמים, והדבר הזה כמובן קשור לתפיסות מטאורולוגיות, וזה כידוע מקצוע שלם, מקצוע מדעי שלם, להבין את תנועת העננים ואת הצפי לירידת גשמים. וגם הסוגיה כאן שלפנינו היא סוגיה מטאורולוגית מובהקת, שאחרי שאנחנו כבר בדפתק במסכת הענית, מבקשת לשאול, אז כיצד נוצר הגשם? אז מה זה בעצם גשם וכיצד יורד הגשם? אז כולם מכירים את התהליכים של העיבוי, של מי הים, שהופכים לעננים וכולי, ומשהו מאוד קרוב לזה נמצא גם בסוגיה שלנו, אבל כדרכו של תלמוד הוא לא ספר מדע, ואולי גם מבקש להביע רעיונות מעבר לתיאור במרכאות מדעי שיש כאן. ובכן במה דברים אמורים? אומרת הגמרא דף ט' עמוד ב', תניא רבי אליעזר אומר, כל העולם כולו ממי אוקיינוס הוא שותה, שנאמר, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. היכן נוצרים העננים? באוקיינוס, מי הים עולים כלפי מעלה, והם אלה שמשקים את פני האדמה. אמר לו רבי יהושע, והלא ממי אוקיינוס מלוכים הם, הרי מי הגשמים ומים מתוקים, ומה יש באוקיינוס ומים מלוכים, איך זה יכול להיות? אמר לו, משיב לו רבי אליעזר, ממתקין בעבים. התהליך הזה של עיבוי המים מן האוקיינוס כאשר הם הופכים לעננים, הדבר הזה הופך את המים המלוכים של הים להיות מים מתוקים. טוב, אבל כאמור רבי יהושע לא קיבל את זה, ורבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה, שנאמר, למטר השמיים שתי מים. המטר לא מגיע מהאוקיינוס, מלמטה, המטר מגיע מלמעלה, אלא מה אני מקיים ועד יעלה מן הארץ, ולמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע, ופותחים פיהם כנוד, ומקבלים מי מטר, שנאמר, פסוק קצת קשה באיוב, כי יגרע נטפי מים, יזוקו מטר לעידו. ואם כן, יזוקו מטר לעידו, מבין רבי יהושע, שבעצם העננים אכן נוצרים למטה, נוצרים בים, אבל הם כאילו עולים לשמיים בלי מים. רק שם, מאוצרות המטר שבשמיים, ממלאים אותם במים. ומנוקבות הן ככברה, ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע, שנאמר חשרת מים עבי שחקים. כלומר, הענן עולה מנוקב, מתמלא במים, אבל כמובן כאשר משהו מתמלא במים ויש בו חורים, אז המים יורדים כלפי מטה, ואין בין טיפה לטיפה אלא כי אם לא נמנע, ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים בארץ, שנאמר, ואם אתם זוכרים, זה ממש הגמרא בדף ב', עושה גדולות עד אין חקר, וכתיב הנותן מטר על פני ארץ, וכתיב להלן, אבל ידעתם, לא שמעתם, לא עולם השם, אין חקר לתבונתו. אז מכאן עמדה הגמרא בדף ב' על העניין של גבורות גשמים, אבל לענייננו חזרנו שוב לומר גדול יום הגשמים, אחרי שראינו מקודם, כיום של קיבוץ גלויות וכו' וכו', אז הנה מוסיפה הגמרא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. האם באמת המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע היא מחלוקת מטאורולוגית גריידה על השאלה כיצד נוצרים העננים? אז רבים מן המפרשים, כמו שרמזתי מקודם, נוטים לומר שוודאי יש כאן גם שאלות רעיוניות, רוחניות, שאלות שקשורות למה בין התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, עד כמה הדברים באים אך ורק מלמעלה, עד כמה הם תלויים במעשינו שצומחים מלמטה, ואך טבעי הוא שבסוגיה כזאת, שכמו שאמרתי, לכאורה סוגיה מדעית ששואלת כיצד נוצרים עננים, אבל ודאי חלק מן התיאורים של רבי יהושע קצת רחוקים מן העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, ולכן כנראה בצד התיאור המדעי של התהליך הטבעי של הגשם, יש כאן גם איזשהו מסר רעיוני ורוחני, וכאמור המפרשים מעריכים בנקודה הזאת. הגמרא לדון במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע ושואלת, כמן אז להד הכתיב משקה הרים מעליותיו, כך כמובן נאמר במזמור ברכי נפשי, ואמר רבי יוחנן, מעליותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר מאיכן מגיע הגשם, יש מצבורי מים בשמיים בעליותיו של הקדוש ברוך הוא, אז זה כמובן כרבי יהושע ורבי אליעזר, איך הוא יסביר את הפסוקים משקי הרים מעליותיו, הרי לפי רבי יהושע משקים אותם מהאוקיינוס, לא מעליותיו, עונה הגמרא כמובן, כיוון דסלקא להתם, משקה מעליותיו קרי להו, סוף כל סוף המים כן עולים לשמיים ומשם הם יורדים, ולכן גם זה נקרא משקה מעליותיו. דילא תימא הכי, מה שנאמר בפסוקי התוכחה, בפסוקי הקללות, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר מן השמיים, איך היא משכחת לה? הרי ודאי שאין אוצרות אבק ואפר בשמיים, אלא כיוון דמיד לילי התם, כאשר האבק ואפר עולים כלפי מעלה, אז הם יורדים ומן השמיים קר אלי, החינם מכיוון דסלקא להתם, כיוון שהעננים עולים מן האוקיינוס אל השמיים, מעליותיו קרי לי. ועוד שואלת הגמרא, כמן אז לעד אמר רבי חנינא, כונס קנה דמי הים, נותן באוצרות תהומות. מי גרם לאוצרות שהתמלאו בר, כלומר מי גרם לירידת הגשמים שהובילה לשפע גדול? התהומות. גם זה כמובן כרבי אליעזר, המים התחילו מלמטה, התחילו מן התהום, ועלו כלפי מעלה. אומרת הגמרא ורבי יהושע, איך הוא יסביר את זה? הוא בבריאתו של עולם. כלומר, זה לא מתאר את הגשמים הסטנדרטיים, אלא כונס קנה דמי הים נותן באוצרות תהומות, מתאר בעצם את אופן בריאת העולם, את העובדה שהקדוש ברוך הוא שם גבול לים, כאילו שם, הכניס את הים לתוך אוצר, הכניס את הים לתוך איזושהי מגבלה, והדבר הזה מתאר את בריאת העולם. והיות שדיברנו על בריאת העולם, אנחנו נמשיך עוד טיפה ברשותכם עד המשנה, שנשלים את אגדות הגשמים, ומחר בעזרת השם נוכל לעבור אל המשנה הבאה. אומרת הגמרא תנו רבנן, ארץ ישראל נברא תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. אז שם במשלי פרק ח' יש פסוקים ארוכים שמתארים את בריאת העולם, ענייני השם קנני ראשית דרכו, וחז"ל מבינים שבכל מקום שנאמר ארץ, כמובן הכוונה לארץ ישראל, ואם כן, כל הפסוקים שם במשלי שמתארים את תהליך בריאת העולם, מתחילים מארץ, ורק אחר כך מן החוצות, ארץ ישראל נברא תחילה. הדבר נזכר אצלנו כדי להוסיף ולומר, אומרת הברייתא, ארץ ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח, שנאמר, ועכשיו אנחנו מדלגים לאיוב, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. שוב, ארץ היא ארץ ישראל, ורק היא מקבלת מטר, וכל השאר ניזונים לאחר מכן. אז הגמרא מצטטת את הפסוק באיוב, אבל כמובן היה אפשר לצטט את הפסוקים הידועים בספר דברים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, הנה השם אלוקיך המדבר, וכו' וכו'. מראשית השנה ועד אחרית שנה, והפסוקים שם כמובן קשורים לכל נושא הגשמים, וברור שאת זה ודאי אי אפשר להסביר מבחינה מטאורולוגית שרק בארץ ישראל יורד גשם, לצערנו דווקא ארץ ישראל לא תמיד יורד בגשם או לא מספיק גשם בשני מקומות אחרים בעולם שאין בהם מחסור במים, ולכן ברור שהנושא כאן הוא רעיוני על השפע שיורד לארץ ישראל, לעם ישראל וממנו מתפשט לכל העולם כולו, שנאמר הנותן מים על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. ארץ ישראל שותה מי גשמים, כל העולם כולו שותה רק מן התמצית, כאילו רק מה שנשאר עם הגשמים של ארץ ישראל, ושוב מאותו פסוק הנותן מטר על פני ארץ, ארץ ישראל שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף, וגם כאן אותו פסוק, שנאמר נותן מים מפני ארץ ושולח מים מפני חוצות, משל לאדם שמקבל את הגבינה, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, מאחרי תהליך הגיבון נשארים מי חלב, אבל מה שחשוב זה הגבינה עצמה, כך ארץ ישראל היא הגבינה, וכל השאר זה רק הפסולת שמסביב. חוזרת הגמרא לרבי אליעזר ורבי יהושע לתהליך ירידת הגשמים, ואומרת המאמר, ממתקין הן בעבים. כך הסביר רבי אליעזר, כיצד המים המלוחים של האוקיינוס הופכים למים מתוקים. ממתקין הן בעבים, מנעלי, מניין הגיע לתובנה הזאת. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, כתיב, וזו השוואה שתמיד מעניין לעשות, בין תהילים פרק י"ח לבין שמואל ב' פרק כ"ב, דהיינו בין שירת דוד כפי שהיא כתובה בתהילים, לעומת איך שהיא כתובה בשמואל, הפרקים מקבילים עם הבדלים קלים פה ושם, ואחד ההבדלים הוא שבתהילים נאמר חשכת מים אבי שחקים עם חף, ואילו במלאכים נאמר חשרת מים אבי שחקים, מציעה הגמרא לשקול כף ושדה הריש. כלומר, אפשר בכל מיני דרכים להסביר את ההבדלים בין השירות, אבל הדרך שמוצעת כאן היא פשוט לחבר, לקחת את הכף מכאן והריש מכאן, וכרבי חכשרת, או בכוונתו של רבי אליעזר, הכשרת. כלומר, המים עוברים תהליך של הכשרה, התפלה קוראים לזה היום, המים כאילו מוכשרים בשמיים והופכים ממים מלוכים למים מתוקים. ורבי יהושע בהן יקראי של חשכת מים וחשרת מים מי דריש מרו, סבר לה כי קשור למה שראינו מקודם, דיחת הרב דימי אמר, אמרי במערבה, נהור ענני זה עירין מוהוי, חשוך ענני סגיין מוהוי. כלומר, ככל שעננים קהים יותר, כך הם ענני גשם יותר משמעותיים, וזה משמעות הביטוי של חשכת מים, של העננים החשוכים, במובן הזה שהם עננים שמלאים בגשם. כמן אז להדתן ימיים העליונים, במאמר הם תלויים, ופירותיהם מגשמים שנאמר מפרי מעשיך תסבע הארץ, אז זה כמובן כדעת רבי יהושע, שהמים אכן נמצאים בשמיים, והפירות שהם נותנים זה מהגשמים שיורדים אל הארץ, רבי אליעזר, ההוא במעשי אדם של הקדוש ברוך הוא כדכתיב, אין מדובר שם על המים מצד עצמם, אלא על מפרי מעשיך תסבע הארץ. אז אומנם תחילת הפסוק, כמו שראינו מקודם, זה משקי הרים מעליותיו, אבל מפרי מעשיך תסבע הארץ, הכוונה שממעשיו של הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו קיים. ומתוך שהזכרנו מקודם את ארץ ישראל, ששותה מים תחילה וכל העולם רק מתוכה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה, שנאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד ומגיע לכל העולם כולו. תנא, מתמצית בית קור שותה תרכב. כלומר, התמצית של בית קור זה רק אחד מ-60, זה תרכב, וכך גם בעצם העולם הוא אחד מ-60 מתוך גן העדן. הגמרא עכשיו מרחיבה בעניין הזה, תנו רבנן, ארץ מצרים, הביא 400 פרסה על 400 פרסה, והוא אחד מ-60 בקוש, וקוש אחד מ-60 בעולם, ועולם אחד מ-60 בגן, וגן אחד מ-60 לעדן, ועדן אחד מ-60 לגיהנם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם. כלומר, יש פער עצום בין הגודל של העולם הזה, עם כל גודל היקום כפי שאנחנו מכירים אותו, לבין הגיהנום, ויש אומרים, גיהנם אין לה שיעור, טוב, שמרחם באמת, לשאול תחתית אין תחתית, ולכן תמיד צריך להיזהר מלהגיע לשם, ויש אומרים להפך שעדן היא זאת שאין לה שיעור. סיימת הגמרא באומרת, והאמירה הזאת גם היה אפשר להרחיב בה הרבה מאוד, אחרי שאנחנו מדברים כל כך הרבה, וכאן בזאת אנחנו מסיימים את אגדות הגשמים, אז אחרי שדיברנו כל כך הרבה על המשמעות של הגשם, והגדולה שבגשם, וההשתוקקות לגשם, והסיבות שבגללה נוצר הגשם, אבל אומרת הגמרא דע לך שיש מקומות מסוימים בעולם, לא בארץ ישראל, שבהם כל ההוויה הזאת, כל הציפייה הזאת לגשם, שמכניסה את האדם לאיזשהו עולם רוחני, כל הדבר הזה פשוט לא קיים. אמר רבי יהושע, מהי דכתיב בנבואתו של ירמיהו בפרק נ"א, נבואה שכל כולה על מלכות בבל, ובתוך שם נאמר, שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, בקיצך עמת ביצעך. כלומר, בבל, מה שמאפיין את בבל, זה שהיא שוכנת על מים רבים, וממילא היא רבת אוצרות. אגב, בהמשך אותה נבואה בירמיהו בפרק נ"א, באמת מדובר על נושא הגשמים, כנראה כאנטיטזה לבבל, פסוקים שאנחנו מכירים, יוצא ארץ וכוחו, מכין תבל בחוכמתו, לכל כיתו המון מים בשמיים, ויעל נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאוצרותיו, קצת מזכיר את תהילים, אבל אני קורא כאן מירמיהו, ואם כן, בבל היא הפוך מכל זה, היא שוכנת על מים רבים, ולא מעניין אותה הגשם, ואכן אומרת הגמרא, מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר, הווה אומר, מפני ששוכנת על מים רבים, אמריו עתירה בבל, דחצדה בלא מיתרה, בבל היא ארץ עשירה, כי כי היא יכולה לקצור גם בלי גשם, כי לא יורד שם גשם, והכל ניזון מתוך הנהרות, ובאמת אמר רביין, הקטינן תובעני ולא יובשני, כלומר עדיף לגור במקום כמו בבל של אדמה תובענית, של אדמה שהילחה כל הזמן, מאשר באדמה יבשה. אז נכון, יכול להיות שמבחינה כלכלית עדיף להיות במקום כמו בבל, במקום עשיר, במקום ש... כמו שאנחנו תמיד יודעים על מצרים בדרך כלל בדימויים הללו, של מקום שיש לו נהר וממילא הוא בוטח בכוחו של הנהר, אבל אז מפספסים את כל הרעיון של מסכת הענית ואת כל הציפייה לגשמים, שכמו שכבר הדגשנו כמה פעמים, מבטאת איזושהי ציפייה רוחנית. הציפייה הרוחנית הזאת תבוא לידי ביטוי, בעזרת השם, החל ממחר, כאשר מתחיל לדבר על תעניות הגשמים ומה קורה כאשר לא יורד גשם. אז מחר יש לנו עוד משנה אחת כאן בדף י' עמוד א' שעוסקת בשאלת גשמים, ולאחר מכן אנחנו מתחילים לדבר על נושא תעניות הגשמים. עד כאן להתראות.